אם אתם זוכרים, אנחנו דיברנו בפעם שעברה על זה שתורה יכולה להיות לפי דבריו של רבי יהושע בן לוי במסכת יומא דף עין בית עמוד בית, אומר שם רבי יהושע בן לוי שהתורה יכולה להיות לא רק סם חיים לבן אדם, שכתוב בפירוש שתורה היא סם חיים, אלא תורה יכולה להיות סם מוות לבן אדם. זאת אומרת, במילים אחרות, שאפשר ללמוד תורה בצורה לא נכונה, בצורה כזאת שהתורה תזיק לבן אדם. סם מוות. כן, כמו שאצלכם זה מופיע עכשיו במקור ראשון, אמר רבי יהושע בן לוי, מהי דכתיב וזאת התורה אשר סם משה לפני בני ישראל? אז הוא מפרש מילה סם. מקור על, אחת. גמרא ביומא, כן? מצאתם? נו. אז אצלך זה דף לא נכון. בוא תיקח דף אחר. זה כנראה צילמתי ישר דף שני. תביא לי אותו. אין לך שם דף אחת בכלל, נכון? אז משיעור הקודם, אז זהו, זה דברים השתנו, זה דף מקורות חדש. אשר שם משה לפני בני ישראל, זכה נעשית לו שם חיים, לא זכה נעשית לו שם מוות. איך יכול להיות שהוא זכה לא זכה? אפשר להגיד, זה חמוד, והוא לא חמוד, הוא נחמד, בחור נחמד, אז יש... אז זה שם חיים. זה לא הולך ככה. איך זוכים? מה זאת אומרת שהוא זכה או לא זכה? אנחנו אמרנו בפעם שעברה שהתורה חייבת להיות, יש איזושהי הכנה לתורה. מה היא? דרך ארץ. דרך ארץ קדמה לתורה, וזה ככה זוכים. לא, אין לו דרך ארץ, זה נקרא לא זכה. לא זכה, אז בלי דרך ארץ, תורה הופכת להיות לסם מוות. איך יכול להיות שזה סם מוות? זה כשלאדם, תורה נותנת לאדם המון עוצמה, המון כוח. ואם אדם לא מתוקן, אדם לא טהור, לא מוסרי, אז מה שתורה נתנה לו הרבה כוח, עכשיו הוא משתמש את הכוח הזה לרעה, והיא פוגעת בו בעצמו. איך זה יכול להיות? איך זה עובד? אז זה כך. לאדם, לכל אדם רגיל יש מצפון. ישנה רגישות מסוימת לחיים. הוא מתלבט במה שהוא עושה, זה נכון, לא נכון. כשהוא בא ופועל בשם התורה, או בשם ריבונו של עולם, בשם עם ישראל, שמייצג כביכול בשבילו את התורה, אז אדם משתיק את המצפון הטבעי שלו. כשהוא... מדכא את הרגש המוסרי הפנימי אישי שלו, כשהוא מדלג על דרך ארץ כי הוא חושב שככה זה רצון האלוקי, אז אדם הזה הוא מסוכן, כי הוא חושב על עצמו שהוא שליח השם, והוא מוכן, כיוון שהוא מזהה מטרה הזאת כמשהו דבר גדול, מוכן למסור את הנפש. ומישהו שמוסר את הנפש למען האידאה, והוא מדלג על המצפון, על המוסריות שלו, אז זה אדם מסוכן. יש לו מסירות נפש. יותר מדי טוב. אתם יודעים? כן.
רב, העניין שיש גם, לא יודע איך לקרוא לזה, רבנים שהם מורים. אנשים שיש להם כוח גדול מאוד,
והם חופפים
קהל מאוד ענק אחריהם.
תודה רבה, יישר כוח. כן, מי שלא קיבל את הדפים, אז אפשר לקחת עכשיו, יש פה דפים.
אפשר לראות שיש מצבים שפשוט יש קבוצה שלמה
שמתנהגים ככה. נכון, זה יכול לקרות, תיאורטית, אבל בפועל זה לא קורה. בפועל, בדרך כלל, אנשים שהם מנהיגים של ציבור גדול, יש להם אנשים בדרך כלל מוסרים וישרים וטובים, ויש להם דרך ארץ. אבל מישהו שאין לו, אז הנה חיליים, אתה צודק, נכון. אדם יכול יום אחד להחליט שהוא פנחס בן אלעזר. פנחס בן אלעזר, אז אם ראש ממשלה הוא לדעתו בוגד, אז אתה פשוט מאוד, אתה מוסר את נפשך ופוגע בו, כי כתוב קנאים פוגעים בו. אבל תשב בכלא על זה, לא נורא, למען השם, אני מוכן. יש לו מסירות נפש. זה נורא והיום. זהו, אז אנחנו נלמד היום כמה כללים, כמה נקודות שהם יעזרו לנו להבחין האם תורה היא שם חיים שלנו או שם המוות. זהו. כן, קצת למה שדיברנו, קצת נחזור וקצת נגיד דברים חדשים. למשל, דבר, כלל ראשון. כלל ראשון אומר שכשתורה פוגעת באהבת האדם, אז אתה יכול לדעת שזאת לא תורה. שמשהו ישתבש בהבנה שלך מהי התורה. שאתה טעית. נגיד, אם אתה עכשיו מרגיש שתורה מצווה עליך לשנוא חלק מהעם שלך. שמאלנים, חרדים, חילונים, אשכנזים, ספרדים, לא משנה. מזרוחניקים, לא משנה. ברגע שאתה מזהה בך את התכונה הזאת, שהתורה אומרת לך, אבל כתוב הרי בפירוש, משנאיך השם ישנא, אבל הם שונאי ישראל, מי ש... ויש לך שם תיאוריה שלמה, ואתה פשוט קולט בתוכך, שאתה עכשיו, בגלל התורה, ככה סתם הוא לא מפריע לך, מה אכפת לך ממנו? אז הוא שם גר בין, ושם בתל אביב עם גויה. מה אכפת? אבל הוא פוגע בכלל ישראל, עכשיו זה, וזה גורם לך לשנוא אותו. לא שאתה אכפת לך ממנו, אלא אתה עושה את זה מתוך אידיאל. אז ברגע הזה אתה תדע שחדר בך סם מוות. סם מוות.
כל הקנאים לדבר השם בעצם הם
רצוי בתוכם סם מוות. כל הקנאים לדבר השם, שהם ככה קראו לעצמם. זאת אומרת, רוב האנשים שהם קנאים לדבר השם, אם הם עכשיו פועלים, עושים משהו, שזה פוגע ביהודי אחר, שזה גורם לו לשנוא יהודי אחר, זה מדלג על התחושה של אהבת האדם, זה שם מוות, נכון?
בעצם אהבת האדם עולה, עומדת בעצם מעל כל מידה של קנאה לקדוש ברוך הוא, אישור כוחתה של הקדוש ברוך הוא, בעצם קיום המצוות
הבסיסי. נכון.
אהבת האדם בכל מחיר.
נכון, אהבת האדם בכל מחיר. זאת אומרת, כמו שכבודו עכשיו שואל, אולי אני אחדד את השאלה, אגיד לך עוד יותר חריף. אם עכשיו עומד שאלה, סתירה, בין אהבת האדם ובין התורה, מה קודם? מה יותר חשוב לנו? אהבת התורה או אהבת האדם? מה אתם אומרים? מה? נכון, בדיוק. לא ייתכן שיש סתירה. ברגע שיש סתירה, סימן שאתה לא הבנת מה זה תורה, או לא הבנת מה זה אהבת האדם. אנחנו נקרא על זה, נראה קצת בפנים, נראה את כמה מקורות בנושא הזה. תסתכלו אצלכם, מקור 2, לא 2, מקור 3, אומר ספר הברית, כשנחפש לדעת, אם חובת אהבת האדם קדומה או חובת התורה? כן, שאלה שבעצם כבודו עכשיו שאל, אנחנו רואים אותה פה באופן ישיר כתובה שחור על גבי לבן. מה קודם למה? אהבת האדם או אהבת התורה? נאמר שהיא קדמה אפילו לתורה הקדושה. כמו שאמרו חז"ל, דרך ארץ קדמה לתורה. ומה זה דרך ארץ? זה לא מערכת יחסים בין אדם למקום. דרך ארץ זה בין אדם לחברו. ודרך ארץ קדמה לתורה. וככה במצוות התורה עצמן, מצוות שבין אדם לחברו קדמו למצוות שבין אדם למקום. כמו שאמרו חז"ל בפרק יום הכיפורים, במסכת יומא, עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר, ועבירות שבין אדם לחברו אין יום כיפורים מכפר עד שירצה את חברו. ואל תטמע על החפץ, איך יש דבר שקדם לתורה? אל תתפעל שיש משהו שהוא יותר, שהוא קודם לתורה. לא קדם בזמן, כרונולוגית. קדם כרונולוגי. לא, הוא מפרש פה לא כרונולוגי. הוא מפרש את זה פה, לא, אולי, אני חושב, הוא אומר פה בצורה אפילו חריפה יותר, כמו חשיבות. אני לא הייתי אומר ככה חשיבות, הייתי אומר שזה תנאי. כמו יש כזה מושג במשפטים, נקרא תנאי מטלה, נכון? תנאי מטלה. זאת אומרת שזה תנאי לתורה, לאמיתות התורה. אז זאת פירוש של הקדמה. לא רק כרונולוגי, ולא, אני לא אומר שעכשיו בחשיבות, אלא כמו שהוא תלוי בו. אם זה פוגם באהבת האדם, אז זה לא תורה. כי אחר שכך רצונה של תורה, וכך צוותה התורה, הן גופי התורה, לא דבר זולת. אתם יודעים איך הוא ככה עכשיו יצא? הוא לא אמר שזה יותר חשוב מתורה, הוא אומר שזוהי התורה. אי אפשר להבין תורה אחרת, ואם אתה מבין אותה אחרת, סימן שחדר בך רעל התורני, כן, כביכול, במרכאות נאמר את זה. הן גופי תורה. הרי נתבאר, יישר כוח, תודה רבה. תודה רבה. הרי נתבאר ביש האלוקים, דיינו בעזרת השם, שלא די שאהבת רעים הוא חוב גמור מצד הטבע ומן השכל ומן הכתוב ומן המקובל, אלא שקדמה לכל דרישת האמת ולכל השגות המדעים. אל תבוא אליי, אבל זאת אמת. הרי אמת, אמת, לא אמת, לא אמת. לא, אנחנו יודעים מה שקדוש ברוך הוא עשה עם האמת, כשהיא לא רצתה שאדם יברא. הוא השליך אותה לארץ. לא, אי אפשר להגיד, אבל זאת אמת. אמת שהיא פוגעת באדם, זה שקר. גם אם האמת, מה זאת אמת? גם אתה מוסר עובדות נכונות, גם אתה עושה צילום, תמונת מצב נכונה, דיינו, אתה נאמן לעובדה, זה הופך להיות לרע. ולכן אמת שהיא פוגעת באדם, היא נקראת לשון הרע. זה הרע. כן? אז תשאל אותה שאלה, בדיוק מה ששאלת, רק תכניס שם מילה במקום עמלק, תכניס מילה נאצי. האם אני משמיד נאצי? זה בגלל שאני שונא אותו, בגלל שאני אוהב את אנשים אחרים? אני חושב שבגלל שאנחנו אוהבים אנשים אחרים, אנחנו משמידים את נאצי. זה מלחמה.
אנחנו לא אוהבים אותם, אבל...
לא, לא אוהבים, אבל אתה צודק, נכון? אבל אנחנו נלחמים איתם בגלל אהבת האדם. אתה מביא מקרה חריף, קיצוני, נכון? מקרה שקיים, שהוא בא כביכול פה סתירה לאהבת האדם, אבל זה לא סתירה לאהבת האדם, זה אהבת האדם הכללי. זה לא נוצרות. אנחנו, שהם אומרים שהם אוהבים והורגים את כולם. אנחנו אומרים, לא, ישנם דרכים, זאת אומרת, מי שקם להרגיחה, השכם להרגו, יש אפשרות להתגונן, יש אפשרות להילחם, לא אפשרות, חובה, הכרח להילחם, להרוג מישהו שהוא פוגם בכלל ובכל זה, ובמגמה הכללית של העולם, של האנושות כולה, ודאי. אבל אנחנו עושים את זה לא מסינה שלהם, אלא מאהבת האדם. עוד רגע אחד, בואו נסיים את הפסקה. אבל כשקדמה לכל דרישת האמת ולכל השגות המדעים, והיא עיקר מחוכמה ומכובד התורה ומכבוד התורה הקדושה, קדמה להם, דיינו, הדרך ארץ. ואם אין דרך ארץ, אין תורה ואין חוכמה. אין תורה. זאת אומרת, זה הפך לסם מוות. כן.
אבל זה, הנוסחה הזאת, אנחנו לא סונים אותם, אלא מתוך אהבת האדם, יש לנו מצווה להרוג אותם, אני יכול להשתף את זה לכל. אני לא סונה את אלה, אני פשוט אוהב את אלה, אז נהרוג אותם?
נכון, אתה צודק, באמת, אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה, נכון, אמת. לכן, יש לנו הדרכות, ואנחנו לומדים את זה מהנביא, ולומדים את זה מהתלמידי חכמים, ומתורה, מסבירה לנו איך ומה לעשות. במצבים שיש בהם התלבטות ודברים אחרים. עכשיו אנחנו רק אומרים שאם אתה מרגיש מעצמך רצון להרוג יהודי אחר, ואתה חושב שזה נובע מתוך תורה או מתוך שליחות האלוקית, וקנאות הגדולה, האש קנאות להשם בוערת בך, אז פה זה הרגע לעצור ולחשוב, האם יש בי סם מוות? וסיכוי גבוה שאם אדם יתייעץ עם תלמיד חכם וינסה לזהות למה הוא עכשיו רוצה להרוג את הבוגד שיש לו דין רודף, אז הוא יזהה שיש בו סם מוות. כן, בבקשה. כן, נכון. באמת, זו שאלה מאוד, מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. רק שאנחנו עכשיו לא מדברים על מידת כמה אנחנו אוהבים. זאת אומרת, זה לא נושא של השיעור שלנו, אהבת האדם. נושא שיעור שלנו לזהות האם שנאה שלי כלפיו היא נובעת מאש קודש, או היא נובעת מהנמוכות שבי. מישהו שבא לגרש אותי מהבית, אני שונא אותו. למה? מתוך זה שאני כזה זך וטהור? מתוך זה שאני כל כך עבדתי על מידותיי, וכל כך הזדקחתי, וכל כך אוהב ישראל, ושמתוך הדקות העליונה הזאת של אהבת השם, ואהבת האמת, ואהבת האדם, מתוך זה אני שונא אותו? או שאני שונא אותו מתוך ברבריות שבי, בהמיות שבי, למה מה קרה, למה מי הוא, ומה, זה לא צודק, ולמה, בוא נראה. זאת השאלה. ממה נובעת שנאה שלי לזה שבא לגרש לי מהבית? אני חושב שלרוב זה בא מסם מוות, לא מסם חיים. מה? כן, עכשיו אנחנו נכנסים לדרכים, איך לסנוב ואיך, וזה, מה, מה, זה כבר הגדרות יותר דקות. אני עכשיו, הנושא שלנו עכשיו, של השיעור, זה איך להבחין בין סם חיים לסם המוות. תורה היא מזיקה לי, או שהיא עוזרת לי, וזה שהיא מזיקה, היא יכולה להזיק ועוד איך. תורה יכולה להזיק מאוד לבן אדם. כן, זה גם, נכון, ודאי, זה גם קשור. זה דרך ארץ, זה דברים זה מהלך שלם. אני רק רציתי להראות לכם כמה נקודות. בסדר? דבר נוסף, עוד נקודה. איך אני יכול לדעת שתורה היא לא אמיתית שבי? דרך שאני לומד תורה היא לא נכונה. אם תורה תסתור לי את השכל. אם יש סתירה בין שכל, באמונה, בין אמונה, סליחה, או תורה, ובין שכל, היגיון. היגיון נטו. ברגע שיש סתירה בין היגיון לתורה, אוטומטית תדע שאתה בבעיה. שאתה עכשיו טעית בלימוד תורה. אתה לא הבנת את התורה הנכון, לעומק. ובאמת, אנחנו יודעים שקיימים מעין אופנות כאלה, כן? זרמים כאלה, מין מודות כאלה, שבהם צריך להסביר ולהוכיח ולהגיד כמה ששכל זה סתם שטויות. אנחנו מאמינים, שכל זה... תורה מעל השכל, וכל הזמן חוזרים על זה, וכל הזמן מעמידים תורה מול שכל, ומי מנצח? ברור שתורה מנצחת. זאת אחת הדוגמאות של טעות בלימוד תורה. זאת טעות. אני יודע שזה הרבה אנשים, זה בשבילם ציפור נפש, ומה שאני עכשיו אומר זה אולי על גבול כפירה. אבל אני רוצה להגיד לכם שזה לא נכון. זה לא כפירה. זה... ככה זה. תורה היא לא מעל שכל במובן הזה שהיא מבטלת את השכל. חס וחלילה להגיד ככה. הרי גם את השכל... גם את התורה, כתב אותו אחת. מי שעשה את התכנן, את המערכת הזאת של שכל, זה אותו, זה אצבע אלוקימי. השכל שלנו נכתב באותו כתב יד, זה אותו יוצר. הלוחות הם לוחות מעשה אלוקים, והכתב הוא מעשה אלוקים. כן, בבקשה. או, נכון. אמירה הזאת, מה שכבודו עכשיו מאיר, זו הערה מאוד חשובה, מאוד נכונה. מישהו שיכול לבוא ולהגיד ששכל הוא יותר חשוב, הוא מעל התורה, שהמשכילים היו לפעמים אומרים את זה. זאת גם דוגמה לרעל השכל. נכון. אי אפשר להגיד ששכל הוא מעל התורה. ודאי, חס וחלילה. זה פשוט לא תורה. אם תורה היא לא שכלית, זאת אומרת, היא לא הגיונית, זה לא תורה. ובזה אנחנו מאוד שונים מדתות אחרות. או מדת שיש את זה בנצרות. או כמעט בכל דת יש כזה דבר. מה הם אומרים? אומרים... שזה בדיוק ההבדל בין אמונה ובין ידיעה, בין אמונה ובין שכל, בין תורה ובין שכל. זה בדיוק ההבדל. למה אני עכשיו מאמין? כי זה שכל לא מגיע לשם, זה מעל השכל. אז לכן אני לא מאמין. לכן אני מאמין, זה בעצם מהות האמונה שלי, שהיא מתעלה מעל השכל. שהאמונה, משמעות של אמונה, זה שהיא מעל השכל. מעל השכל. אם היא מעל השכל, זאת אומרת ששכל לא מוכיח לי שום דבר, שזה דבר נכון, לא נכון. זאת אומרת, אני יכולה להיות סתירה למה שאני אומר, סתירה פנימית לאמונה שלי, סתירה שכלית, ואני אגיד ששכל זה דבר לא חשוב. שאמונה יותר חשובה. אם אמונה יותר חשובה, אז לכן היא אמונה. עד כדי כך, שהתפתח זרם שלם כזה בנוצרות, שאומר, אדרבה, אני בכלל מאמין, כיוון שזה דבר שהוא על עולמי, כיוון שזה דבר שהוא לא שכלי, שהוא דבר לא ריאלי. זאת אומרת, אם זה דבר רגיל, אז זה מוח אנושי ימציא. אבל אם אתה אומר לי משהו שהוא לא שכלי, שהוא אבסורדי, מה זה? יש הבדל בין פרדוקס לאבסורד. פרדוקס זה שיש סתירה פנימית במושג הזה עצמו, ואתה יכול להבין וללמוד ולסתור וליישב את הפרדוקס הזה. מה שאין כן אבסורד. אבסורד זה אומר שיש כאן סתירה כזאת שהוא סתירה מיני... איך אומרים את זה? מיני ווי. מיני ווי. זאת אומרת, יש סתירה שאחת מבטלת השני ולא ניתן לשום יישוב של הדבר הזה. אבסורד, זה דבר שאין לו משמעות, חוסר משמעות. לפרדוקס יש משמעות, לאבסורד אין משמעות, זה הבדל. אז כשאדם למשל אומר משהו שהוא אבסורדי, שאין לו משמעות, אז הוא אומר, אני מאמין באל בגלל שאין לזה משמעות, בגלל שזה סותר. אתן לכם דוגמה מה זה. למשל, להגיד שאלוהים, הוא יכול להתגשם. האמירה הזאת, זה המילה של אבסורד. זאת אומרת, יש לך אין סוף, שהוא יכול להיות סוף. לא שהוא יכול להתגלות בסוף, אלא שהוא סוף. יש לך אלוהים שהוא אדם. הנה, בן אדם הזה. הנה הוא, אתה יכול לגעת בו, לנשוך אותו, אתה יכול להצליב אותו. והוא אלוהים, הוא עצמו. אתם מבינים? לא שהוא גילוי אלוקי, כי גילוי אלוקי גם אנחנו אומרים את זה. כל אדם הוא גילוי אלוקי. בנים אתם להשם אלוקים, נכון. אבל להגיד שהוא עצמו אלוקים, אלוהים, כן, לא אלוקים פה, כי זה לא בקודש. זה אבסורד. אלוהים גשמי. אלוהים מת. התאבד. צלבו אותו. זה נקרא אבסורד. אין לזה משמעות. זאת כמו שמו, שלוש שווה אחד. זה נוצרות. הרי זה הרעיון של נוצרי. אומרים, יש אלוהים אחד, והוא-הוא שווה שלוש. אבא, בן ורוח הקודש. זה אותו אחד. שלוש שווה אחד. או שתיים, ושתיים כפול, שתיים כפול שתיים זה שבע. או שבע עשרה. או מינוס, או שלוש. לא משנה מה שתגיד. האמירה הזאת היא לא אמירה פרדוקסלית, היא אמירה אבסורדית. היא נגד השכל. היא לא מעל השכל, זה נגד השכל. זה אין ביהדות. ביהדות יש דבר שנקרא נס. מה זה נס? נס זה משהו שאני לא מבין אותו. לא יודע איך עושים את זה. הוא לא נגד השכל, זאת אומרת, אני עכשיו תולה את הכוס באוויר והוא תלוי. לא יודע איך עשית את זה, באמת, דבר מוזר, לא יודע איך. אבל זה לא נגד השכל, זה לא דבר שהוא סותר לך את ההיגיון. אתה אומר שזה, אתה לא יודע איך עשית את זה. אולי יש בזה כישוף, אולי זה הסבר. אולי יש בזה איזשהו קונצים, טריקים, אולי זה דויד קופרפילד בא ללמוד במכון מאיר, אולי כל מיני דברים, אני לא יודע. לא יודע, באמת אין לי תשובה. לא יודע איך זה יכול להיות. תלוי, אין הסבר. זה לא נגד השכל, זה שכל, לא מסביר. שכל לא עונה על השאלה הזאת. אבל זה ששתיים ועוד שבע, זה 17 או 15 או 5, זה לא, זה אבסורד. ואז בא זרם כזה, בעצם זה אחד הדברים היסודיים ביותר בנוצרות, בדת הקתולית, שאומר אותו אגוסטינוס המכונה הקדוש, כן? אגוסטינוס הקדוש, אומר קרדו פורקה אבסורדום, סליחה, לא פורקה, פסטו אבסורדום. זאת אומרת, קרדו, אני מאמין, בגלל שזה חסר היגיון. לא למרות שזה חסר היגיון, אלא בגלל שזה חסר היגיון. קרדו אסטו אבסורדם. שאלוהים מתגשם, זה אבסורד. אז אם אנחנו רואים דבר כזה, שתורה סותרת שכל, סותרת היגיון, אוטומטית, תדעו, זה לא נכון, זאת לא תורה. רק שנייה, כי אני רואה פה, יש כמה שאלות, אז בבקשה, בואו ננסה. כן, בבקשה.
אדם שיש לו גרון כואב, או ידיים שרופות, או משהו בסגנון,
ביום שבת לא יכול לשים איזושהי משחה. והוא צריך לסבול עד מוצא שבת. מה ההיגיון בזה?
טוב, יש שאלה. למה... כן. אז קודם כל, לגבי משחה, עם ידיים שורפות ומותר, לא מותר, אז כדאי לשאול. זה לא שאלה פשוטה. לא חד משמעית. צריך לברר, עד כמה זה שורף, עד כמה זה, זה דברים נושא. אבל נגיד, אנחנו נמצא איזשהו דבר שאנחנו לא יודעים למה זה ככה. אני יודע. מה ההיגיון? אני אתן לך דבר יותר טריוויאלי. זה שאנחנו לא אוכלים חלב ובשר. לא אוכלים חזיר. אסור שעטנז. ברה אדומה. כל מיני. מה ההיגיון בזה? לא יודע. האם זה סותר את ההיגיון? לא. אני פשוט לא יודע מה התשובה. רגע. אני לא בא להגיד לך עכשיו שאני, שזה דבר שהוא, עכשיו שאני לא יודע מה התשובה, אז הוא חסר היגיון. אני פשוט לא יודע למה. תבין? אני לא אומר שזה ההיגיון. לא יודע למה. מה? למה? אם אני לא יודע למה, אז למה זה נקרא... כל דבר שאני לא יודע למה הוא. כמו שאמרתי, אני עכשיו תולה כוס, ואני לא יודע למה הוא תלוי. לא יודע. תלוי, ואני לא יודע. אבל רגע, אבל אתם מבינים? זה ששתיים ועוד שלוש זה שווה תשע, זה לא שאני לא יודע למה. מה, אני לא יודע למה שתיים ושלוש זה לא תשע? אני יודע שזה לא נכון. זה לא שאני לא יודע פה משהו.
אז האם האבא והבן?
עוד רגע אחד, עוד רגע אחד. דוגמה לאמירה אבסורדית, למשל, שעיגול הוא ריבוע. זאת אמירה אבסורדית. עגול מרובע. ביטוי אבסורדי, ריבוע עגול. זה לא שאני לא יודע. אני פשוט, זו אמירה חיובית שאומרת על משהו ששלוש יותר גדול מאחד. סליחה, שלוש יותר קטן מאחד. זה לא ייתכן. זה אבסורד. אבל יש משהו שאני לא יודע, איך זה ייתכן שאני עכשיו לוקח פה איזה מכשיר, אומר בו כמה מילים, ושומעים אותי בקצה השני של כדור הארץ. איך זה? לא יודע. באמת, לפני כמה שנים זה היה נראה דבר שהוא לא ייתכן. אבל אני לא יודע איך עושים את זה. אבל זה לא סותר היגיון. יש משהו שפשוט לא יודעים. אבל שלוש... שיותר קטן מאחד, זה סותר היגיון, כן.
אבל לכאורה, אותם מעשים שאיננו יודעים את ההסבר להם, גם באופן טבעי וגם מצד עצמם, הם נראים לנו חסרי היגיון. מה ההיגיון בלטחון אפר של פרה ולזרוק אותו על בן אדם? הכוונה היא שבסופו של דבר, אם אנחנו לא יודעים מה ההיגיון במצוות מסוימות או בדברים מסוימים,
אני כנראה לא מצליח להסביר את עצמי. אולי אתם תעזרו לי, אולי תגידו אם אני מסביר את נכון או שפה יש איזושהי קצר בהבנות. תראי מה שאני מסביר, אני אומר ככה, שישנו הבדל מהותי בין חוסר ידיעה מסוימת ובין אמירה שהיא באופן מהותי לא תיתכן. זה שאני לא יודע, אז אני רק לא יודע. אבל יש משהו שהוא לא ייתכן. ריבוע עגול לא ייתכן. אבל בעוד 17 שנה, או בעוד 1,000 שנה, ימצאו והסבירו למה 2 ועוד 2 זה 7. הסבירו לך. זה לא ייתכן. רגע, אני לא רוצה להפוך את זה לדו-שיח בינינו. רק, לא. אתם מבינים מה שאני אומר? זה לא, יש דברים שהם לא פונקציה של זמן שתתגלה בעוד כך וכך השנים, אלא שזה עכשיו, ואף פעם לא היה, ולא יהיה, אף פעם, זה לא יהיה. יש פה משהו שהוא חסר היגיון, אבל יש משהו שאני לא יודע, כן, מה רצית להגיד?
האם זה שמנסים להסביר באמת דברים
זה מעיד? על אמונה לא טובה או מידות לא טובות? או שזה לא מעיד על משהו לא
טוב? מה זאת אומרת? מה אתם מתכוונים?
אנחנו מנסים להסביר הכל, ובאמת זה שקשה לקבל דעה שלא מדברת לפי השכל. הקושי הזה לקבל ולהאמין לזה לפחות, על מה זה מעיד?
אני לא בטוח שאני הבנתי את השאלה, אבל אני אנסה לענות, אולי אם אני אענה וזאת השאלה, אז יופי, אם לא, אז אולי תסביר את זה טוב. זאת אומרת, ישנם דברים שאנחנו לא יודעים את התשובות שלהם, לא רק בתורה, אלא גם בפיזיקה, גם בחומר, גם במתמטיקה, ישנם דברים כאלה שלא יודעים תשובות. האם זה מעיד שזה דבר לא נכון? לא, זה רק אומר שיש דברים שאנחנו לא יודעים אותם. אני עכשיו, בתורה אנחנו משתדלים כמה שיותר להבין ורוצים ללמוד כמה שיותר. יופי, נכון, וכך צריך לעשות, כמה שצריך להיות יותר הגיוני, יותר רציונלי, יותר מובן, יותר מיושב, כן, ודאי. זה שישנם כאלה דברים בתורה שלא מובנים ולא יהיו מובנים לנו עד השלב מסוים, כן, עד לעתיד לבוא, זה לא אומר שזה יש בזה פחיתות, להפך, לא, יש משהו שלא יודעים. אני עכשיו לא מדבר על משהו שאנחנו לא יודעים, אני מדבר על משהו שהוא לא ייתכן. כשיש מפגש בין משהו שהוא תורה אומרת והוא לא ייתכן, המפגש הזה הוא מעיד שלא הבנת את התורה נכון, שזאת לא תורה, כן?
אבל כי יש הבדל בין השכל שלו ובין השכל שמבין יותר, אז איך מישהו יכול לסמוך על
כן. אני מדבר על הדברים, עכשיו מה שאתה שאלת שאלה, אתה שאלת על השאלה המוסרית. טוב ורע, זו שאלה ששייכת לעניין מוסר. וזה נושא שצריכים לדבר עליו בנפרד, אני מסכים. נכון, צריך לדבר. אני עכשיו אומר על משהו שהוא לא תלוי בשכל שלי ושכל שלך. הוא לא תלוי ביכולת ההבנה העמקה שלי או שלך. זאת אומרת, פרופסור למתמטיקה, הוא לא יודע את משוואה 2 כפול 2 יותר טוב מילד שיודע את המשוואה הזאת בכיתה א'. יש דברים כאלה שהם לא תלויים ביכולת השכלית. יש יותר ויותר ויותר, אבל בזה שניהם שווים. זה לא כמו באלף שאני יודע אותו, ואלף שהגרא ידע אותה. זה לא אותו דבר. כי אלף שאני יודע אותה היא הרבה יותר קטנה מאלף שהגרא ידע, כי באלף יש אין ספור. באות אלף יש אין ספור, כי זה חלק מהתורה. אבל אחת, משמעות לא רוחנית, אלא מספרית של אחת. אני ופיתגורוס, שהוא היה פילוסוף ענק של מושג הזה, אבל הוא ידע את רק פילוסופיה של מספר אחת. אבל אחת אחת, או שתיים כפול שתיים, זה אני ופיתגורוס, או אני פרופסור אולמן, יודעים את זה אותו דבר. תבינים מה שאני אומר? אז בזה לא תיתכן סתירה בין תורה לשכל. לא יכול להיות סתירה. למרות שישנם אנשים שהם מנסים כל הזמן להפריד, אומרים, שכל זה משהו אחד, ותורה זה משהו אחד, זה לא קשור זה בזה, זה משהו, דברים שונים לחלוטין. אז על זה בא, מלמדים אותנו חז"ל, מלמדים אותנו ראשונים, אחרונים, כולם. מבחינת היהדות, כולם אומרים את זה, אין חילוקי דעות, ואם זה לא כזה, מישהו שאוהב את רבי נחמן מברסלב, או מישהו שאוהב את החסידות, או מישהו שהוא נפשי, כן? או שהוא לא ממלכתי, או כל זה, אז הוא כבר יודע מה זה שכל. זה לא ככה. אין משהו שהוא ביהדות, והוא אומר שהשכל זה כלום. אין דבר כזה. כן, בבקשה.
אבל איך יכול להיות שיש התנגדות? שיש לי שאלה, אם יש לי סם מוות או...
נכון. אז אם אנחנו מדברים עכשיו על שאלות מוסר או שאלות רוחניות, אז אנחנו מבינים שהאמת זה דבר עמוק. באמת ישנם הרבה רובדים, אז יכול להיות שיש פה מחלוקת בין רבנים, בין תלמידי חכמים, על רעיון האמת. אנחנו לא למדנו, לא היה לנו שיעור פה על מחלוקות, נכון? על מהות המחלוקת. אולי אני יום אחד אביא לכם, בלי נדר, שיעור, מה זה בכלל, למה יש מחלוקת בישראל. זהו. פה, במחלוקות שישנם בין תלמידי חכמים, אין שאלת השכל. זו שאלה של שאלה אחרת. אנחנו נדבר על זה. זה לא קשור לשכל. זה לא משהו שאחת אומר דבר שהוא סותר היגיון. הרי לכל מי שקצת לומד גמרא, קצת יודע שאין אמירה כזאת שהיא סותרת היגיון ביהדות. אין דבר כזה. כל אמירה, אפילו שהיא נראית לך מוזרה, מתעמקים ומבינים, פתאום אומרים בום, כן, ודאי, זה דבר מאוד הגיוני. אבל להגיד שמשהו שהוא סותר שכל, זה לא יכול להיות. וזה לא תלוי ברב זה או רב אחר. לא תלוי בכלל. כל רב, או כל, לא רב, אין דבר כזה. כל פעם שאתה מגיע לתחושה שזה נגד שכל, דע לך שאתה טעית בלימוד תורה. בואו אני אראה לכם את זה כתוב. תסתכלו, במקור 2. אומר רב קוק, לעולם אין רשות לתיבה האמורה, או נכתבה, דיינו, במה שאנחנו כתבנו או אמרנו בתורה, להיות סותמת בפני שכל הישר. וזה כלל גדול בתורה. אתם יודעים את הכלל גדול בתורה? איך אצל הרב זה נשמע? זה כלל גדול בתורה. בין בדעות היותר נשגבות, בין בפרטים היותר קלים. זאת אומרת, מה ששאלתם קודם, לשים משחה לידיים בשבת, אם זה סותם את השכל, אם יש בזה סתירה הגיונית, סימן שאתה לא הבנת נכון. יש דברים שאתה אומר, כמו שאמרתי קודם, לא יודע, אבל זה שזה סותר השכל, בין שזה פרט הכי קטן מה אתה עושה בשבת, ובין הדברים הכי נשגבים, זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד, לא, זה פה פרטים, אבל דברים בעולמות העליונים, כן יכול להיות שקדוש ברוך הוא, התגשם והופיע בבן אדם מסוים. זה כן יכול להיות. אם יש מחשבה כזאת, אז זה נוצרות. אז זה כל דבר אחר. זה לא יהדות. ביהדות אין דבר כזה. אנחנו עכשיו בשלב שאני רוצה שאתם תראו את הדברים כתובים. אחרי שנגמור את זה, אם תהיו עוד שאלות, אני אתן לכם לשאול. בסדר? אותו דבר גם, אותו עיקרון, מקור 2א. חלוף אומר הרמב״ם, כן? חילוף השתדלות ההמון. מה זה חילוף השתדלות ההמון? זאת אומרת, זה ההפך ממה שרוב בני אדם חושבים. שישימו התורה והשכל שתי קצוות סותרים. זאת אומרת, יש נטייה, הרמב״ם עוד עומד על זה, ואומר שיש נטייה לבני אדם, להמון, לא לבני אדם מעלה, כן? להמון. לשים, נגיד, שכל נפרד ותורה נפרד. זה דברים סותרים, זה שתי קצוות, אין קשר ביניהם, זה משהו אחר. אז הרמב״ם אומר, לא. זה דבר לא נכון. ואנחנו נשתדל לקבץ בין תורה והשכל והמושכל. וננהיג הדברים על סדר טבעי אפשר בכל זה. אלא מה שהתבאר בו שהוא מופת, ולא ייתכן לפרש כלל, אז נצטרך לומר שהוא מופת. דיינו נס. אם אני עכשיו תולה את הכוס הזה. בסדר גמור, תודה רבה. אם אנחנו נאמר שזה, תליתי את הכוס ואני לא יודע איך להסביר אותו, לא יודע איך תשובה, אז נגיד שזה נס. וכבר נודע שאנחנו נברח מאוד משינוי סדר בראשית, ואומנם איתה כל מי שאיתה ממי שקדם או התאחר להיות בלתי מבדילים בין עניינים הנוהגים מנהג מופת, והם אשר לא יעמדו כלל ולא יתקיימו, ואומנם יהיו מפני הצורך או לאמת נבואה, ובין עניינים הטבעיים הנמשכים תמיד, שהם מנהג של עולם, אשר יבערו, זכרם לברכה. זאת אומרת, שיש דבר כזה, מופת שהוא בא לאמת דברי חכמים, דברי נביאים, נביאים סליחה, או חכמים, זה יש גם לזה, בבא מציע. זה יכול להיות. אבל שזה יסתור שכל, לא, לא יכול להיות. אותו דבר גם אומר כוזרי, 2ב, אמר כוזרי, וכי אין זו הכרעה תיתכן במקום שיש מופת הגיוני, אומר זה כוזרי. אמר החבר, וכי נמצא מעולם מופת בשאלה הזו, מדבר שם על בריאת העולם, האם אפשר להוכיח מבחינה שכלית בריאת העולם. חלילה לאל מיות דבר תורה סותר עדות דבר הנראה נראה העין בעין. הנה, הוא אומר, לא ייתכן, חלילה, כן, כן, ביטוי כזה חריף שאומר, חלילה לקדוש ברוך הוא לעשות דבר שכזה, שתורה תסתור לך את המציאות. או דבר שהוכרע במופת שכלי. שהוכרח במופת שכלי. זאת אומרת, משהו שמבחינה שכלית הוכרח לי ששתיים ואחת זה שלוש. ועכשיו תבוא תורה ותגיד לא, זה ארבע, זה שתיים. אז אם יהיה דבר כזה, אני אוטומטית אבין שאני למדתי תורה לא נכון. זאת לא תורה. כן, בבקשה. לא, זה לא נכון להגיד. לא נכון. אתה עכשיו אומר על המוח, לא על שכל. היגיון זה דבר מוחלט. זה דבר מוחלט במסגרת שאנחנו מדברים עליה. זאת אומרת, כל עוד שאתה נשאר במסגרת שאנחנו קבענו אותה, אומרים אותה מראש, זה דבר מוחלט. מה שלא מוחלט זה השבירת המסגרת. למשל, אתן לכם דוגמה. יש כזה דבר שהוא במתמטיקה וגם בפיזיקה ויש גם בעוד בתחומים מדעיים שהם אומרים לך שמה שאתה עכשיו קולט כאקסיומות, כדברים ברורים ביותר, זה דברים יכולים להשתנות. למשל, למשל מושג כזה בגיאומטריה. נקרא שיש שהסכום של כל של מעלות של הזוויות של משולש הוא שווה 180, נכון? זה לכולי עלמא. 180. ישנה סוג של גיאומטריה, גיאומטריה אחרת. שהיא נקראת, שיש כל מיני סוגים גיאומטריות הלא אבקלידיות. זה שהמשולש הוא, אתה יודע מה, אני מתכוון, אולי אני צריך לצייר את זה. לפי אוקלידוס, זה אחד האקסיומות שלו, הסך הכל, לא משנה מה יהיה משולש, יכול להיות משולש גם כזה, יכול להיות סוגים שונים של משולש. תמיד, איך שלא יהיה, תמיד הסך הכל מעלות בזוויות הללו, הם יהיו 180 מעלות. תמיד. יהיה מה שיהיה. זה אקסיומה, לא, לא ניתן להגיד אחרת. זה נגיד, השכל להגיד אחרת. עכשיו, פתאום בא מדען אחר, מתמטיקאי, איש שעוסק בגיאומטריה אחרת, שקראו לו לובוצ'בסקי. הוא מתמטיקאי רוסי. שהוא כפר בתיאוריה הזאת, והוא הוכיח שזה לא נכון, שזה, סך הכל זה יכול להיות 240 מעלות, נגיד. יכול להיות 240, זה נגיד היגיון. אז הוא אמר כי שכל משולש שקיים במציאות שאתה מצייר אותו, זה רק קטע מהמשולש הגדול, מהרי, איפה ציירנו את זה? ציירנו את זה במרחב, אבל כל מרחב הוא ספירלי. ספירלי, כן? כל דבר, כדור הארץ, הכל. גם אתה לא יכול לצייר פה שום דבר שהוא לא חלק מהעיגול. ובעיגול, כשאתה מצייר משולש, יוצא לך משולש כזה, באמת, אם אתה תצייר אותו נכון, אז הוא יצא לך כזה. ופה הסך הכל של, של, יצא, 140, 170, יהיה כל, כל, כל מספר שתרצה. אז הנה דוגמה למה שאתה אומר, ששכל או היגיון זה לא דבר קבוע. ישנה כל מיני סוגים של היגיון. יש היגיון פרדוקסלי, יש היגיון אסוציאטיבי, יש סוגים שונים של היגיון. יש היגיון קלאסי, יש הרבה סוגים של היגיון. יש פרדוקסים בתוך ההיגיון, יש הרבה. אבל ברגע שאני מצמצם את זה למסגרת מסוימת, ואני אומר, אני עכשיו מדבר איתך בגיאומטריה המישורית, דהיינו, אוקלידית, לא גיאומטריה הספירלית, אז שם זה לא יכול להיות אחרת, אלא כן, אתה צריך לסבור מסגרת. יש גיאומטריה של רימר, יחד מדען כזה, בזמנו של קצת יותר מיוחד של מהר"ל. יש להם צורה אחרת של הסתכלות, אבל גם שם יש מסגרת כללים שהם לא זזים אף פעם. וכל סוגים של היגיון, כל סוגים של, של מתמטיקה, כל סוגים של הדברים במדע, זה תמיד הם, יש בהם היגיון צרוף, לא זז. רק מה, הם שונים, משנים מסגרת. אבל שכל זה דבר רציני. זה הקדוש ברוך הוא כתב את השכל. ולכן לא ייתכן שהוא יסתור את התורה. וזה מה שהם מתכוונים פה. לא, שכל הישר זה לא מה שהסבתא חושבת כשהיא אומרת, אוי, מה הם עושים כל הזמן שם, אני יודע, שם, כל מיני שם, מסע ומתן, שם בפוליטיקה. כולם דואגים על הכיסא שלהם. זה לא מסתדר עם השכל הישר, איך הרב יכול להיות לשבת בכנסת. אז גם זה יכול להיות להגיד, זה שכל ישר. אני מדבר על ההיגיון קלאסי ששתיים ואחת זה שלוש. זה שכל ישר. אני לא מדבר על שכל ישר, מה אני חושב שצריך לעשות בשבת אם אני, אם, אני יודע, ילדה שברה את האצבע.
זה משהו מוחלט?
כן, זה מוחלט.
כל שכל.
כל שכל. כל שכל. ואם יש סתירה, למדת תורה לא נכון. זה מה שאומר פה חוזרי.
מה עם הסתירה בין, יש סתירה שהיא בין הרוחניות לגשמיות. זאת אומרת, בין הסוף לאינסוף.
זהו, אתם מבינים, אני עכשיו, כנראה, אני עוד כל הזמן אני מרגיש שאני לא מסביר את עצמי טוב. כי אם אתם שואלים שאלה כזאת, אז סימן שאני לא הסברתי. אני לא מדבר עכשיו על סוף ואין לו סוף. זו שאלה פילוסופית.
סתירה מהותית.
אבל למה אתה חושב שיש סתירה בין זה וזה?
כמו להגיד שאחד
ועוד
אחד
שלושה. למה? נו, באמת. זה, הרי אתה לא מבין בדיוק מושג אינסוף, נכון? כמוני, בדיוק כמוני. מבין, לפחות לא מבין כמוני, נכון? וגם סוף אנחנו לא יודעים בדיוק להסביר אותו. אז אתה עכשיו מדבר על שני מושגים שאתה לא מבין בהם, ואתה אומר שיש סתירה. אני מדבר על מושג שאנחנו כולנו מבינים. שתיים מספרי, לא שתיים המופשט. שתיים ועוד אחת. זה מבינים. וזה לא יכול לסתור את התורה. כן, בבקשה.
איך הרב מסביר את האוניברסיטאות
של... סליחה?
האוניברסיטה.
האוניברסיטה.
חקר המקרא ו...
כן, אז אסור ללמוד חקר המקרא.
זה נובע מחוסר אמונה.
זה כבר שיעור נגמר, תודה רבה. באמת, לא צריך. זה כבר סוף. זה לא נובע מחוסר אמונה, זה סתם שטויות, מה זה? מה זה קשור ל... בסדר? כן.
אז במידה מסוימת יש אקסיומות מסוימות שמסתמכים עליהן בשיחה בין בני אדם, זה מעין הגדרה לנוע
סיבה? לא, לא. עכשיו לא דיברתי על אקסיומה שהיא דבר שהוא פשוט מוסכם. זה לא מוסכם. שתיים ואחת, או ריבוע עגול, זה אבסורד לא מוסכם. זה לא שאנחנו ככה סיכמנו בינינו. אלא, זאת אומרת, אקסיומה זה דבר שהוא באמת מוסכם.
זה לא אמת מוחלטת?
לא, ודאי שלא. אקסיומה זה לא אמת מוחלטת. זה אקסיומה שהיא לא נצרכת הוכחה, או לא ניתנת, או לא נצרכת להוכחה. כן.
מה ההבדל בין אלוקים שמתגשם לבין שמתגלה?
מתגשם זה אומר שהוא כולו פה. מתגלה זה אומר שזה אחד הדברים שלו, אחד הגילויים. מבינים? יש עוד שאלה? אני רואה שאתם קצת עמומים, לא? זה נראה, כן.
אם אנחנו נראה בסרט חלליות מלחמות אחת עם השנייה, זה פרדוקס. אנחנו לא יודעים איך עושים את זה, אבל זה מסתדר לנו. כאילו, כעיקרון עם הסרט. אבל אם אנחנו נראה בסרט...
לא, זה לא פרדוקס, לא. אין סתירה פנימית. זה יש מה שאני לא יודע. פרדוקס זה משהו שיש סתירה פנימית. זה משהו אחר.
אולי נראה סופרמן,
משהו
בסגנון.
אז זה לא פרדוקס, זה חוסר ידיעה, נו.
בסדר, אבל אם אנחנו נראה מישהו... מת בתחילת הסרט,
רגע
אחרי זה
נראה אותו
חי ומדבר כאילו כלום
לא קרה,
זה אבסורד, זה לא
יסתדר לנו. התשובה היא פשוט, אל תוכלו לראות סרטים. תלמדו תורה. טוב, אולי נעצור בזה. מי